אז הבטחתי לפני שבוע שנביא עוד דוגמה של רב משה, שלדעתי יש לנו עיסוק במה שהגדרנו כמטה הלכתי. שזה לא התייחסות הלכתי מובהקת. מה, איזה מילה?
גרידה.
גרידה, בסדר. גרידה, גם אני הייתי יכול להגיד. אלא יש פה עיסוק בשיקולים אחרים, וקודם נקראת, יש לרב משה שני תשובות שעוסקים בעניין של להזמין אנשים בשבת לבוא, פה לדוגמה שניים לבית כנסת, הוא לא עוסק בשאלה להזמין אותם בביתה, אבל לבוא לבית כנסת כדי להיות חלק מתפילה, מהקהילה. אז שני תשובות, אחת אחרי שני, באיגרת משה חלק א', אורח חיים, שהוא הדפיס את הספר הזה ב-1959. תשובה הראשונה, שזה סימן צדי ח', שהתשובה מ-56, התשובה השנייה מ-53. קודם כל זה מעניין שהוא לא סידר את זה בצורה כרונולוגית, אבל הוא שם אחד על השני, אז פה יש איזשהו עניין, יש איזשהו הקשר. אני לא רוצה לבנות יותר מדי על דברים פורמליסטיים כאלה, אבל בכל זאת תשימו לב, בגלל שלדעתי, אילו היית שואל רב משה איזו תשובה מן השניים יותר חשובים, אולי אני אשאיר את זה פתוח. אבל קודם כל, בוא נשים לב לתשובה הראשונה. ואגב, אילו תשובה ראשונה היה בנוי על תשובה שנייה, זאת אומרת, אילו תשובה צדי ח' היה בנוי על תשובה צדי ת', הייתי מבין את זה, אבל אז הוא צריך לסדר את זה בצורה הפוכה. בסדר, קודם נקרא את התשובה. ואתם תגידו לי מה יש פה ומה חסר. בעל הבתים שרוצים לעשות מניין עבור חינוך הילדים, וברור שיבואו במשינס, מכוניות, בשבת י' ג' תמוז תוף שין תוף וו. מעלת כבודו ידידי הרב מורבנו אריה משה אליהו קפלן, שלשנים מכירים אותו כרב אריה קפלן, שהישראלים לא מכירים אותו. אבל כל מי שמכיר את ספרות התורני באנגלית, מכיר את ה-50 הספרים שהוא כתב אחרי התקופה הזו. הוא מת בגיל מאוד צעיר. הוא גם כן, זה לא ידוע, אבל אולי אני אגלה, אבל גם כן הוא היה בתקופה, גם כן הוא עבד בבתי כנסיות קונסרבטיבי, ויכול להיות יותר מזה. אבל כל זה מוזר ומעניין, ואני לא אכנס לכל העניין הביוגרפי. פה דווקא התשובה הזה, זה נכתב כשהוא היה בבית כנסת בלואיוויל, קנטקי. ובלואיוויל, קנטקי, אני יכול להגיד לכם שאני בטוח שאותו ילדים שמתייחסים פה, הם לא היו ילדים ממשפחות שומרי תורה ומצוות, והיה מישהו רעיון, בואו נעשה מניין בשבת, בשביל הילדים, לחנך הילדים, וזה השאלה. אני בדבר רצון, הבלבטים לעשות מניין עבור ילדים לחנכים, שברור שיבואו במכוניות ויחלו השבת מצד ריחוק המקום, פשוט וברור שאסור, אף לקטנים שאינו בני מצווה, תכי חינוך תפילה עדף מחינוך מצוות שבת, וגם הוא כמצווים אותם לבוא להתפלל במניין, אף באופן שיחלו שבת. ולכן, ועדי חס ושלום להסכים לדבר כזה, שלא לחנך למצוות, אלא אדרבה, לחנכם, להפך חס ושלום. ואם הבעל הבתים לא ישמעו, יתקנו המניין, שהוא אדרבה, קלקול ורעת על דת באיסור שבת החמורה, וכבוד תורתו וכו', אין בכוחו להפיר עצתם, רק במחה בדברים, איני רואה מה יכול כבוד תורתו לעשות עוד, אבל מקום מקום צריך בכל העת לדבר בזה, בחום האיסור, ואם יזדמן איזה עצה שיכול להפיר זה, ודאי יתחייב להפיר זה ולבטל את המניין שגורם חילול שבת. ובוודאי כל זמן שיהיה מניין, יש לכל תורתו לדבר עם כל אחד מילדים, בייחוד שיבוא ברגל, אולי יועיל זה לאחדים מהם, כי זהו מצד תוכחה ולימוד. ידידו, משה פיינשטיין. טוב, קודם כל, מה מעניין בתשובה פה? אוקיי, מה לא מעניין בתשובה? נכון. חלק מן הבעיה פה שאין לנו את השאלה המדויקת. אנחנו לא, אולי אפשר לשחזר את השאלה, אבל אני אנחנו לא יודעים. כן נראה הוא אמר שיש אנשים שרוצים לעשות את זה. הסיכוי שאני אצליח להריד את זה מן הפרק זה מאוד מאוד נמוך. מה אתה חושב, איך אני צריך לנהג? כן נראה שהשאלה היה פחות או יותר, כן.
או שהיה תהליך בקונסרבטיביות, תהליך של מה שנקרא שינוי הלכה.
כן.
אחד מהדברים של שינוי הלכה בקונסרבטיביות זה המצב שבו, האם השינוי יעשה כבוד לתורה, או שלא ייתן כבוד לתורה. והם החליטו, אני חושב שבאותו פרק זמן הזה, הם החליטו שבו אם אנשים יגיעו לתפילה עם האוטו, והם יגיעו לרעיון קהילתי, זה יעשה כבוד לתורה וכבוד לאומה.
יותר מזה.
והם אמרו, אתם יכולים לנסוע באוטו לתוך, לבית הכנסת, אבל אסור לכם נגיד לנסוע למור. כן.
יותר מזה, יותר מזה.
זה הרקע.
יותר מזה, נכון, נכון, אין ספק שאתה צודק. דווקא זה היה תשובה שהם פרסמו ב-1950, ולא אמרו שאתם יכולים, אמרו זה מצווה. אז מבחינת אבטן, מבחינת הרב משה יש פה בעל תוסף. מה זה בעל תוסף? יש עוד מצווה מן התורה. מה המצווה החדשה? שחייבים לנהוג בשבת כדי להגיע לבית כנסת. ואין שום ספק שאתה צודק שהרקע פה זה באמת הרקע של תנועה קונסרבטיבי, וגם כן נראה לי שיש סיכוי טוב שאותו בית כנסת היה בית כנסת קונסרבטיבי, והם רוצים לעשות את המניין כזה, ונו, מה קרה? יש בחור ישיבה שמכל מיני סיבות מצא את עצמו במקום שם, והוא מנסה כנראה לקרב אנשים, אבל בוא השאלה, איך לנהג, מה לעשות? ומה חסר מן התשובה של רב משה? עוד פעם אני אשאל אותה, הוא לא מביא שום מקור. זה מה שמעניין בתשובה. הוא לא מביא שום גמרא, הוא לא מביא שום סיף בשולחן ערוך, הוא לא מביא שום דבר פה. אלא מה הוא מביא? רק דבר אחד, היגיון. היגיון, זה כל כך מעניין מה שהוא עושה פה. ואם קוראים הרבה תשובות של רב משה, רואים איך זה יוצא מן הכלל, אין שום. אגב, במשפט יש דברים כאלה שמישהו כותב דבר, איזשהו פסק דין ואין שום מקור שהוא מביא, או זה... כן, כן, ברק היה מנהג ככה.
ברק כן היה מביא אסמכתאות לאו דווקא ישראליות, אבל בדברים שיש כמה פסיקות שלו, זה שכל ישר. הוא מביא קצת ברקע, אבל בסוף הפסיקה היא שכל ישר.
אבל פה אפילו שום דבר. אין שום מקום. ועל זה, כן.
אפשר לעשות אנלוגיה.
כן.
זה אירוע חשוב. מה שרלוונטי בארץ זה כשאתה מזמין אנשים אליך לארוחה בשבת.
נכון.
אתה מזמין בן משפחה שהוא לא דתי.
נכון, נכון.
אתה מזמין אותו, ואתה לא מזמין אותו בשביל שישמע את הקידוש. זה נחמד, אבל אתה לא מזמין אותו בשביל זה.
כן.
לכן אני חושב שצריך אולי ללכת הצעד אחד הנוסף, כי פה זה בשביל לעשות מצווה. אבל מה קורה כשזה...
נכון, 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 נכון. נכון, נכון, נכון. אגב, הייתי יותר זהיר ממך, לא להגיד שזה בשביל חוץ לארץ, זה בשביל מקום מסוים, וגם כן זמן מסוים, אווירה מסוימת, שרב משה מתייחס. זאת אומרת, הרי שלך כל כך נכונה, חבל שאמרת את זה מיד, הייתי יכול קצת יותר במתח פה, אבל בהחלט אתה צודק, שרב משה הוא עומד מול כל העולם הקונסרבטיבי, שאומרים מצווה לחלל שבת, זה לא חלל שבת, זה כיבוד שבת הכי גדול, בגלל שאנחנו מקרבים אנשים לדעת, אז פה כולם יעלו לאוטו, יגיעו לבית כנסת, ועכשיו אפשר לחזק את הקהילות. ורב משה אומר ואומר, אני לא מבין, אתה רוצה לחנך אנשים להתפלל, בגלל זה השאלה, אתה רוצה להתפלל, לא, אתה מחנך אותם בחילול שבת. זאת אומרת, רב משה פה לא מרגיש שהוא צריך לעשות שום דבר מעבר מהיגיון, וזה מספיק פה. אגב, בגלל זה אני אומר, זאת אומרת, הרקע חשוב פה, אבל בוא נעשה שני דברים, בוא נפרד בין שני דברים. יש הרקע ויש איך הוא עונה. כשראה איך הוא עונה פה, ועם הלוגיקה הזה, אז אתה רואה שזה לא תשובה רגילה. זה לא תשובה. תשובה רגילה, הוא מביא את המקורות, הוא מביא את הגמרא, הוא מביא את... פה אין שום דבר. בגלל זה אני חושב הוא הביא את זה כתשובה הראשונה. פשוט...
כי אם הוא יביא מקורות עוד פעם, השאלה היא פה, מה... עם מי הוא מדבר? אם הקהל שעכשיו פונה אליהם, לא מדבר אליהם מהמקורות. כי אם עם אותם מקורות...
לא, הוא בכל זאת עונה. הוא בכל זאת עונה לרב אורתודוקסי.
עם אותם מקורות, הקונסרבטיבים
בסדר, בסדר. אבל בכל זאת, אתה רואה, זה לא תשובה, בגלל זה אני אמרתי, יש פה גישה מטה הלכתית, אני לא אומר את זה, אני לא מתחיל מהרקע ההיסטורית, אני מתחיל איך הוא עונה. כשאני רואה איך הוא עונה, אז אני מחפש מה הרקע ההיסטורי. זה מה שעניין פה. בתשובה שנייה, ושוב, זה יהיה שנתיים לפני זה.
לגבי התשובה הראשונה, זה באוריינטציה של קונסרבטיבי רפורמי?
אני לא יודע מה היה בשאלה. אני לא יודע איך הוא הגדיר את השאלה.
אם זה כן, אז זה כבר מלחמה אחרת לגמרי.
נכון. אז שוב, אני בדקתי את המקום, את בית הכנסת, מה שאני יודע שהילדים בעצמם באו ממשפחות לא דתיות. אתה יכול כבר להמשיך את ה... אבל קצת קשה להגיד בדיוק. התשובה השנייה זה, כמו שאמרתי, שנתיים לפני זה, אבל עוד לפחות, 3 שנים לפני זה. ועוד פעם, התשובה של הקונסרבטיבים יצאו ב-1950. בסדר. פה שאלה מדטרויט. ביאור איסור שיש בהזמנת אנשים שיבואו להתפלל בבית הכנסת בשבת כשיודעים שיבואו במשינס, 40 לעומר תשעים יודעים. אז פה גם איך הוא מגדיר את השאלה. פה אין שאלה. נכון? איזה רב משה, פה אין שאלה. אלא מה יש? לא, לא, זה שוב. שוב, אין לי שום ספק שמי ששאל אותו, שאל אותו שאלה. אבל רב משה פה לא מוכן אפילו לכתוב שיש שאלה פה. מבחינתו, אין שאלה. לא. ביאור איסור שיש... הוא קובע... הוא לא שואל שאלה. אני יודע, אני יודע. אבל שוב, הכותרת שלו... עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מה הכותרת שלו? הוא היה יכול לכתוב שאלה האם, לא, ביאור האיסור. שוב, אני חושב שזה גם כן אומר לנו קצת מהמגמתיות פה. ושאלת מרב נפתלי קליבך מדטרויט, אם יש איסור לפני עיוור להזמין אנשים שיבואו להתפלל בשבת לבית הכנסת כשיודע שיחללו שבת בנסיעה במשינס. מכוניות. והשבתי להזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבואו בלא חילו שבת ודאי אסור. איזה איסור? איסור של לפני עיוור. את עברת לפני עיוור. והוא עוד גרוע מאיסור לפני עיוור שראה הוא עוד באיסור מסית. אגב, זה חידוש עצום מה שרב משה אומר פה. מה איסור מסית? מסית, מה שידוע לנו, זה שייך, זה פסוקים בתורה, זה רק במצב אחד, זה לבוא, להביא בן אדם לעבוד עבודה זרה. ובגלל זה, אתה מביא בן אדם לעבוד עבודה זרה, זה נחשב כאיסור כל כך חמור, שאפילו לא טוענים איזשהו צד זכות של המסית. מסית, יש עדים של בן אדם מסית, וזהו, זה סוף, אין שום עניין אחר. פה רב משה אומר, לא רק שיש לך איסור של לפני עיוור, פה גם כן יש איסור של מסית. זאת אומרת, מה שרב משה עשה פה, הוא פשוט הציא את כל הכלים הכבדים, והוא יורח עכשיו בכל הכיוונים. זה מה שהוא עשה. אגב, זה מעניין בגלל שנו, תביא ראיה, ועכשיו הוא ינסה להביא ראיה. אני מצטער עם הלשון שלי.
בכל השאר השוטים שלו הוא מביא ראיות?
כן, כן, כן. אבל בואו נראה מה שהוא עושה פה. ואף שאיסור מסית לחיוב סקילה הוא רק במסית לעבוד כוכבים, מכל מקום לעין האיסור והעונש כלפי שמיה, בכל החמור שאין טוענים למסית, יש בכל איסורים כמפורש בסנהדרין. שיהיה לפשיב מנח, בן אומר יונתן, מניין שאין טוענים למסית, מנחש הקדמוני. זאת הנחש בגן עדן. אם אתם זוכרים בסיפור המקראי, שואלים לחווה, נו, מה קרה? שואלים לאדם מה קרה? למסית, לנחש לא שואלים שום דבר. רק הוא מקבל את העונש. למה? הוא הסית את חווה לעבירה. אז פה, מאיפה אנחנו לומדים שמסית, לא טוענים שום דבר לזכותו, מהנחש. אגב, אני גם כן יכול להגיד שהנחה שווה לאיסור עבודה זרה. מה הוא אמר לחווה? אם אוכלים מהעץ, אז תהיו כאלוהים יודעים טוב ורע. אני יכול להגיד שגם כן יש פה איזשהו צד עבודה זרה, שיש כמה וכמה גמורות שאומרים שהאדם הראשון מין היה, הוא היה עובר על איסורים הכי קשים, אבל בכל זאת, זה מעניין שרב משה פה מסתמך על סוגיה אגדי, והוא מזה בונה איסור פשוט גרף. אלא איסור אכילה מעץ הדעת, חזינן שאיסור מסית יש לכל עבירה. אך שאין עונשים בדיני אדם רק על מסית לעבוד הזרה, אבל בדיני שמיים יענש ולא יומדו עליו סנגוריה. אז מה רב משה אומר פה? שמישהו מזמין בן אדם לבוא לבית כנסת, לא רק שעובר על איסור של לפני עיוול על אותו חטא, אלא אתה גורם לו, אתה מסית, אתה בן אדם כלפי שמיה, כלפי ביתן שמלה, במצב הכי קשה בעולם. אז שוב אני רוצה להגיד שאנחנו רואים פה רב משה באמצע מלחמה, זה מלחמה נגד הקונסרבטיבים, אין לי שום ספק בזה, וכמו שאמרתי, הוציא את הכלים הכבדים. אגב, אני נקרא עוד קצת מרב משה פה, אבל פשוט צריכים לשאול את עצמנו שאלה. שאלה לא יפה. ואילו רב משה היה רוצה להקיל, האם היה מקום להקיל? האם היה דרך להקיל? יותר מזה, אני יכול לשאול עוד שאלה. ולמה זה לפני עיוור?
לא
יודעים, אבל
האלטרנטיבה הם יחללו שבת באופן אחר.
אבל אני רוצה לפתוח את הנקודה הזה, בדיוק הנקודה הזה. למה זה לפני עיוור? אגב, כל
איסור... כי הם קיבלו כאילו מצווה, ואז הם אומרים, אוקיי, זה מצווה, זה בסדר, אבל הם עיוורים, הם לא מבינים שזה מצווה.
הם לא עיוורים, כי
הם
יודעים שהם
מחללים
שבת.
אתה נותן
לפני את המחשב. אז להגדיר את זה כלפני עיוור, אני גם כן צריך ללמוד קצת את הסוגיה של לפני עיוור, להבין למה זה באמת לפני עיוור. ושוב אני שואל את השאלה, האם רב משה היה יכול לבנות תשובה הפוכה, למצוא כל מיני סיבות שאולי בכל זאת היה מותר. מה שהוא עושה פה, הוא פשוט, כמו שאמרתי,
יש... הילדים האלה שגרים בקנטקי או בכל מיני...
דטרויט. אוקיי, okay. אז בוא נראה מה, איך רב משה עכשיו ממשיך. ואיסור לפני עיוור יש אף בעינים רחוקים כל כך, כשיודוע שיתעצלו ללך ברגליים ויעשו במשינס, אבל איסור מסית לקה בעינים רחוקים. ומעינים בלשון הזמנה, אלא סתם הודעה שעושים מניין ונותנים פרסים להבאים להתפלל, שהכוונה בעצם הוא רק לקרובים, אבל ידוע שיבוא גם רחוקים במשינס, מסתבר שאין בזה דין מסית. ובדין לפני עיוור יש להסתפק, וצריכים לפרש שלא ייתנו פרסים, אלא לאלו שיבואו ברגליהם בהתר. אז מה אנחנו רואים פה? יש בעיה בקהילה היהודי באמריקה, ואנשים מחללים שבת, אז מנסים להביא אנשים בבית כנסת, יש כל מיני רעיונות, איך להביא, נו, פרסים, קצת אוכל, קצת זה, מביאים אנשים בבית כנסת, ורב משה פשוט באמצע מלחמה, נגד כל עניין הזה, הוא משוכנע שזה פשוט יהרוס את מה שנשאר. טוב. אז בואו נלמד קצת.
שהוא כותב את זה, איפה הוא גר?
ב-Lower East Side של מנהטן.
זה הבעיה.
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. היה בדיחה באמריקה, בדיחה שחצי בדיחה, שכשנו בן אדם הסמכה לרבנות, בצד השני היה מספר טלפון של רב משה. כל שאלה הגיעה אליה מכל מקום באמריקה. אפשר פשוט...
לא, אבל מה שאני התכוונתי זה שכשהרבנים שם בקנטקי או בדטרויט התמודדו עם זה שמצב שבפרברים הם גרים במרחקים של 20-30 קילומטר. והבית הכנסת ריק. מה שקרה זה הבית הכנסת ריק, ואז איך הם משכו אותם? הם משכו אותם לתפילות לערב כאלה.
כל זה נכון, אבל אני מתאר לעצמי שהם הסבירו לו בדיוק מה המצב, הוא הבין מה המצב, אבל בכל זאת היא אומר.
יש שינוי
בפסקים שלו עם הזמן. אני לא מצאתי על עניין הזה שהוא ירד מזה. עניין של מסית, הוא השתמש בביטוי הזה בעוד תשובה נגד הקונסרבטיבים ורפורמים בעניין אחר. אבל, ובאותו תקופה, פחות או יותר. רב מושה לא היה מחבב את הקונסרבטיב עם רפורמה כל כך. בוא נגיד את זה בלשון המעטה. אבל בוא אני אשאל שאלה אחרת, תיאורטית לגמרי. בוא נגיד שלא היו קונסרבטיבים בכלל, היו דתיים וחילונים, ולא היה מישהו שפסק שחייב לנהוג באותו בשבת, האם רב משה היה מגיב באותו צורה? אני פשוט מעלה את זה שאלה. אני חושב שיש כמה וכמה דברים שהקונסרבטיבים, יותר מהרפורמים, הקונסרבטיבים השפיעו על ההלכה שלנו בגלל עמדות שהם לחו, ואז היו רבנים שלנו, שאי אפשר להגיד דבר כזה, יגידו שאנחנו קונסרבטיבים. יש לי כמה דוגמאות, אני לא פותח את הסוגיה הזה עכשיו, אבל פשוט אני מעלה את השאלה. אבל מצד שני, יש עוד פוסקים שחיו במקומות אחרות, שהתעסקו בשאלה הזו, ורובם התעלמו בכלל ממה שרב משה אומר פה. פשוט לא מתייחסים אליה, לא מצטטים אותו, לא מביאים את זה, לא, ומי תפס את זה? תלמידים של רב משה. תלמידים של רב משה תפסו את העמדה שלו, ואגב, כך, זה נכון, אם הם תלמידים שלו, צריכים לקחת, למרות שיש פה מקום להגיד, אולי זה היה בזמנים האלה, ובזמנים שלנו זה לא אותו דבר. השח במקור חמש אומר שלגבי יהודי, שהוא לא שומר תורה ומצוות, אין עניין של לפני עיוור. אין לפני עיוור ביהודי שלא שומר תורה ומצוות. זאת אומרת, עיוור זה בן אדם שאכפת לו, אבל הוא לא יודע. בן אדם שלא אכפת לו, אין לפני עיוור. אגב, אני לא נכנס לכל השח פה, אבל שוב אני שואל, שאילו רב משה היה רוצה למצוא איזשהו מקום להתיר, אז אפשר להגיד, נו, מי שלא שומר תורה ומצוות, אז אין לפני עיוור בכלל. ולהפך, מי ששאל אותו שאלה יכול לכתוב לרב משה בחזרה, מה פתאום להגיד יש פה איסור של לפני עיוור? אגב, זה מעניין. בתשובה הראשונה לרב קפלן, הוא לא אמר לפני עיוור בכלל, נכון? הוא פשוט, זה לא הגיוני. אני חושב הוא לא אפילו הביא... את עניין, זה לא הגיוני, אתה מחנך אותם לחלל שבת, לא לשבת, זה עניין הגיוני, הוא לא אפילו הלא שום איסור, שום פסוק, שום גמרא, ורק בתשובה השני, ששם מי ששאל את השאלה, אמר אולי זה לפני עיוור, שוב, פוסק אחר היה יכול להגיד, שנייה, אם מדובר בילדים שמשפחות שלא שומרים תורה ומצוות בכלל, אז אין עניין של לפני עיוור. אגב, אני לא אומר שזה הדבר הכי פשוט להגיד. במקור שש יש תשובה של הנציב, והנציב אומר שלפני עיוור רק במצב שזה מיידי. אם זה יש פסק זמן עד שתהיה התוצאה, זה גם כן לא לפני עיוור. אגב, אני צריך להסביר משהו. יש בגמרא סוג אחד של לפני עיוור, ויש לנו במקור חז"ל סוג שני של לפני עיוור. ורש"י מביא את זה בפירוש על הפסוק. אז בואו נתחיל. לפני עיוור זה לגרום לבן אדם לכתוב, והמילה לגרום לא מספיק. אני אמרתי את זה באנגלית לפני כן. לפני עיוור is to enable a sin, not only to facilitate a sin.
לאפשר ולא לסייע.
לאפשר ולא לסייע. יש עוד איסור, כנראה איסור מדרבנן, שזה לסייע על ידי עובר עבירה, שזה סוג אחר. לפי הגמרא, לפני עיוור, זה רק במצב שיש נזיר, שהוא תקוע באיזשהו אי, אין יין בכלל, אתה מגיע לאי הזה עם יין, ואתה נותן לו את היין. זאת אומרת, בלי העזרה שלך, הוא לא היה יכול להגיע ליין הזה, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. בואו נגיד, אני... השתמשתי לפני כן בדוגמה של סיגריות, שאין ספק שזה אסור מן התורה לעשן. אבל אין ספק. אבל, נכון? אין ספק. אז בואו נגיד, ובמיוחד לילדים מתחת מגיל 18, בסדר? אז בואו נגיד שיש כל מיני הקיוסקים האלה, נכון? וכל אחד מוכר לילד פחות מגיל 18. הוא עבר לפני עיוור? לא. בגלל שהוא יכול להגיע לשני, או לשלישי, או רביעי, לחמישי. אז זה לא לפני עיוור. אבל מה זה כן? זה נחשב כמסייע לידי עובר עבירה. אז פה הייתי, לפי ההגדרה הזו של לפני עיוור, הייתי אומר לרב משה, עם כל הכבוד, אני גרמתי לו לחלל שבת בלעדי, יכול להיות שהבן אדם הזה אומר לי, סליחה, אני לא יכול להגיע, האוטו שלי לא עובד, ואני נותן לו את המפתחות של האוטו שלי, ואני מאפשר לו לנהוג בשבת, אז זה לפני עיוור. זה כמו הנזיר בשני צדדים של הנהר. אבל פה, איפה הלפני עיוור פה בדיוק? אני מוכן לשקול עליו בכל זאת. אם אני אומר שיש פה איסור, אני צריך לבדוק את האיסור. לגבי לפני עיוור בסוג א' שאני הגדרתי עכשיו, שיש שני צדדים של הנהר, אז אני צריך לשאול עצמי, נו, איפה הן לפני עיוור פה? הלפני עיוור פה זה לא שייך.
הוא נותן לו את הסיבה
לנסוע. יפה. יש סוג שני של לפני עיוור. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. יש עוד סוג של לפני עיוור. רשי במקור 10, על הפסוק, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, על הפסוק וביקרא, רשי אומר, לפני הסומה בדבר, לא תיתן עצה שאינו הוגנת לו. אל תאמר מחור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונולה הימנו. זה סוג שני של לפני עיוור. פה אין נזיר ואין יין, ואתה לא מאפשר. איזה סוג פה, איך הייתם מגדירים את זה? פה אתה אומר לבן אדם לעשות דבר שזה לא כל כך כדאי. רשי מבוסס על הספרה במקור 9, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני סומה בדבר. בא ואמר לך, בת איש פלוני, מה היא לכהונה? אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה. היא נותן ממך עצה. אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו. אל תאמר לו צא בהשכמה שכבו ליסטים, צא בצהריים בשביל שישתרב. אל תאמר למחור את צדך וקח לך אמור וכו' וכו'. ועכשיו אתם רואים בדיוק איפה רשי לקח את זה. שם אתה אומר עצה טובה, אני נותן לו, והרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראיתם לכך, אני השם. לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראיתם לכך, אני השם. אז פה יש לי סוג שני של לפני עיוור. מה הסוג השני פה? שאני נותן לבן אדם רעיון שבגללי הוא מחלל שבת. אז פה, אילו רב משה היה פה, אז כנראה הוא היה אמר לי, תקשיב, נכון, זה לא לפני עיוור של הנזיר בדיוק, אלא צריך להיות, ככה אני מבין אותו, היה צריך להיות מהלפני עיוור הזה. הוא היה יושב בבית, אולי הטלוויזיה דלוקה, אולי לא, הוא היה יושב בבית. אתה, בגלל שהזמנת אותו לבוא, אתה גרמת לו לחלל שבת, אז בגלל זה, זה לפני עיוור. אז פה שוב אני שואל, איזה סוג לפני עיוור רב משה חושב פה? האם זה סוג הראשון כמו הנזיר שאתה נותן לו יין, או אם זה העניין של העצה? אני שואל את זה אני, פה מה אתה אומר? איזה סוג רב משה היה אומר? אתה לא בטוח, או... זה מעניין. רשי מביא, מכל הדוגמאות שם, רשי מביא הדוגמה שזה לטובתך. הסיום של הספרה מאוד חשוב לדעתי. מה הסיום של הספרה? אתה יכול להגיד שאני רציתי לעזור לו. בוא, יש לי שאלה. בואו נגיד שיש מישהו שרוצה להשקיע כסף. בסדר, זו שאלה תיאורטית. בואו נגיד שיש מישהו כסף. בסדר, יש לו כסף, רוצה להשקיע כסף. ובן אדם שהוא מומחה אומר לו, כדאי לך להשקיע פה. ובתום לב, הוא חושב שזה רעיון טוב. הוא אומר, תשקיע, יש חברה בישראל מאוד מוצלח, בשם טבע, כדאי להשקיע בטבע. נו, לא עלינו, טבע, כמה זה ירד היום? בסדר, הוא חשב שטבע זה הכי חזק בארץ, אז הוא השקיע שם, וזה ירד איזה 7% היום.
זה לפני מכשול ביתן. אם הוא נתן לו את העצה בימים,
לא, לא, בואו נגיד, הוא חשב באמת שזה רעיון טוב. הוא עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול, או סתם הוא נתן. זאת אומרת, כל פעם שאתה נותן עצה שזה לא מוצלחת, איך אני בודק את זה? זה בגלל הצלחה או לא הצלחה, או זה בגלל מה בלב שלך? איך אני יודע? כתוב את זה, שבירית אלוקיך, שזה עניין של הלב. אז זאת אומרת, אם אני נותן לבן אדם עצה, שהכוונה שלי לעזור לו, אם אני נותן לבן אדם איזשהו עצה, בגלל שהכוונה שלי לעזור לו, האם ייתכן להגיד שעברתי על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול?
לא, לא. כי אתה היית עושה אותו דבר כנראה. אם היה לך כסף, היית משקיע אותו השקעה. אבל אם זה לא, אם זה מסיבות אחרות, זה כבר לא לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לא, אל תשקר.
ידעתם שיש רבנים שממש רעים? לא, ממש, ממש, לא, לא קצת. באמת. יש רבנים שאם יש זוג לא דתי, אז יש רבנים שבכוונה עושים את החתונה שלא יתפוס. מביאים עדים פסולים או כל מיני דברים. ממש בכוונה, ידעתם את זה? אני מחדש לך משהו. למה? בגלל שאחרי זה יהיה בעיה שאישה לא קיבל גט ולכם גבר אחר, ויהיה בעיה של גיטין, של זה, של ממזרות, הם עושים מצווה גדולה. אגב, אם מישהו משלם להם על החתונה, הייתי אומר שאסור לנו לקחת כסף במצב כזה, בגלל שהם לוקחים את הכסף כדי לסדר, כדי לא לסדר אותם. אבל בכל זאת, יש רבנים צדיקים גדולים, וגם כן אומרים, אחרי זה היא לא הולכת למקווה, ויש להם כל מיני חשבונות. יותר.
סדר להם את
זה גם לטווח ארוך.
זה
ריטיינר. יפה. גם לי אוכל אחר כך למקווה וכל מיני. אסור לעשות את הקידושין בגלל שזה אולי זה לפני עיוור. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה גורם להם להכשיל בכל מיני דברים. אז תסתכלו במקור 13. זה שרי דייש, ובחיל יעקב ויינברג, הזכרתי לו כמה פעמים, נראה כי במקום שמכשיל מתכוון לעשות מצווה, אין דין לפני עיוור. אגב, הוא אומר את זה בכלל, אני לא רוצה לקרוא את הכל, אבל שוב, זה ממש מעניין מה שהוא אומר פה, בעמוד הבא, הדגשתי את זה, ולפי זה צריך לומר מצד הספרה, שמקום שיש לפניו מצווה לעשות, אין להימנע ממצווה זו, אפילו במקום שיכול לגרום שידי זה, יבוא חברו עבירה, שהוא אינו רוצה להחזיק ידי עוברי עבירה, אלא קיים מצוות תברא, ועד רבה, על ידי זה יעורר רגשי תשובה וחרטה בלב העבריין, לראות את דרך האמת ברותו שחברו משתדל לקיימו במצוות ברו. אתם לא יודעים מה באמת כל הרקע פה, אבל מה שאומר פה, אם אתה מתכוון לעזור לו, אז לא יכול להיות לפני עיוור לא תיתן מכשול. איך אני יודע שהוא צודק? זה ממש הלשון של הספרה. זה ממש מה כתוב במדרש הלכה, שיראת אלוקיך, זה עניין של הלב, אני רוצה להכשיל בן אדם, אז לפני עיוור לא תיתן מכשול. אני רוצה לקרב בן אדם, אז זה לא לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא ממשיך ואומר, יש... זה לא משהו, יפה, עוד פעם, לגבי ההשקעה. אתה רוצה לעזור לי, אתה אומר לי להשקיע פה, אני איבדתי את הכסף, אתה עברת לי איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול, בוודאי שלא. אז זה לא לפי התוצאה, נכון? זה לפי הכוונה, זה לא לפי התוצאה.
אבל השאלה מה הכוונה, במקרה שלנו, של להזמין אותם לפת כנסת, כן, הוא רוצה לחרב אותם, אבל הוא יודע שהוא קוראים להם להתחלם שפעם.
אז עוד פעם,
אז
עוד פעם, אני רוצה להזמין בן אדם לבית כנסת, אני רוצה להזמין בן אדם לסעודה אצלי. האם זה הלפני עיוור הראשון, זה כמו הנזיר עם היין, רק בגללי, הוא יכול, אני אפשרתי לו לחלל שבת או לא? ממש לא. בן אדם שרוצה לחלל שבת, יש לו כל מיני הזדמנויות. האם זה לפני עיוור מסוג השני? אז אני לא רואה איך אפשר להגיד שכן. אז עכשיו אני חוזר לרב משה ואני שואל אותו, נו, אמרתי לפני עיוור, איזה לפני עיוור זה? לא. זה במצב השני הוא אמר להסתפק. הוא אמר לבן אדם שרחוק, גר רחוק בוודאי לפני עיוור, בן אדם שגר קרוב, אז הוא אמר שיש להסתפק.
רגע, רגע. לגבי הראשון הוא כותב, גרוע מאיסור לפני עיוור.
נכון, זה מסית וגם כן, וגם לפני. כן. הוא מתכוון שכן. הוא מתכוון לכן. אבל במצב שהוא גר קרוב, אז הוא מסתפק אם זה לפני עיוור גם כן. אז עוד פעם אני שואל, אז אם אני ממשיך קצת אצל שריד האש, יש למדים, הוא מצטט פה, וכתוב על זה אריזל, יש למדים מכאן שאין ראוי לתת לאוכל, אלא מי שיודע בו שיברך, ונראה שכיוון שמתכוון לעשות מצווה, שנתן בתורה צדקה, מותר. אגב, זו שאלה שיכול לקרוא לכל בית. אתה רוצה לתת צדקה לעני, אני בא, אתה רוצה לתת לאוכל, הוא לא יגיד ברכה, אסור לי לתת לעני. אבל הוא אומר, שלא, אתה רוצה לעשות מצווה, אתה רוצה לתת לבנה, אתה רוצה לגמור חסדים. הוא אומר, בסדר, מותר. הוא גם מצטט מעשה חמד, שמביא גם בשם ספר פי שניים, דלא נאמר הלב לביר, אלא שלא להכשילו בלא הכרח. אז גם כן, אם אתה לא יודע ב-100%, אז זה גם כן פשוט ירד מן הפרק. בסוף הוא אומר, מכל אמור יש תשובה לכמה שאלות הנהגות בדין לפני עיוור, כגון אם מותר לסדר קידושין לאנשים שאינם זהירים באיסור נידה, או אם מותר לשדכן לזווג זווגים שלא ינהגו על פי דיני תורה. וכן להקפיד, בסדר, אגב, זה מאוד מעניין, לפני כמה שנים פגשתי איזשהו בחור, שהוא בא לבקר בארץ, והוא בעצמו חיפש שידוך, אז הוא עדיין חיפש 50 ומשהו, אז הוא רק היה 40 ומשהו, הוא עדיין מחפש שידוך. אבל הוא בעצמו, הוא גר בניו יורק, Upper West Side, והוא מזמין הרבה אנשים כל ליל שבת לבוא אצלו. גם הרבה חילונים מגיעים אצלו. אז כשהוא הלך לשדכן, אז שהוא למה אתה עושה? הוא אומר, אני עובד בוול סטריט, מביא הרבה כסף, זה יפה וזה יפה, מה עוד? אני מזמין אנשים בליל שבת, זה יפה. והוא אומר, אני כבר עשיתי, הוא נתן איזה מספר, כמה שידוכים הוא עשה. מה, איזה שידוכים? הוא אומר, מאלה שלא דתיים מגיעים לבית אצלנו, ועשינו כבר המון עשרות שידוכים. אז השדכן, אבל זה אסור. אסור לעשות שידוך לאנשים שלא שומרים מלכות נידה. זה אסור דאורייתא. אז הוא יצא משם, לא יודע מה לעשות עם עצמו. שוב, הוא חשב, זה מצווה הכי גדול שהוא עשה, ואמרו לו שאתה עובר על יסורים. אז אני ראיתי את הפנים שלו, אז אמרתי, אני מבטיח לך, אם אתה רוצה, אני אלך לרב, לא לאיזשהו שדכנית, אתה רוצה ללכת לרב, אז רב שלמה זלמן עדיין חיים, אתה רוצה עכשיו, אני אלך איתך לרב שלמה זלמן אורבך, נשאל אותו שאלה, אם זה מותר, אם אתה עושה איסור בזה, או אתה עושה מצווה בזה. אבל בסופו של דבר הוא הלך ושאל, והוא קיבל את התשובה שבאמת הוא עושה מצווה. אבל פה אנחנו רואים את זה, שהוא עומד בצורה מפורשת ביותר, שפשוט זה, למה זה לא לפני עיוור? נתן מכשול. קודם כל, לדעתי הזוג היה מוצא דרך להיות ביחד גם בלי הכתובה. אתה ממש לא אפשרתם להם את הדרך להיות ביחד. יכול להיות, יש שאלה על מי שבעל הבית של מלון יותר גדול מרב שמסדר קידושין. הוא לא מאפשר אותם להיות ביחד. אבל בכל זאת, האם אפשר לסדר קידושין או כמו אותו רבנים? לא, אני עובר על איסור. שרידי יש אמר במפורש. אבל מה השיקול שלו? אם אתה מתכוון לעשות מצווה, זה לא יכול להיות לפני עיוור. ואיך הוא אומר את זה? בדיוק איך שאני הסברתי את זה. יש שני סוגים של איסור. אחד שאתה מאפשר להם לעשות איסור, בלעדיך הם לא היו מגיעים לאיסור, והסוג השני של לפני עיוור, שאתה נותן להם עצה שאין ראויה. אז עכשיו אני רוצה באמת להגיע לשאלה, הסיבה שהגעתם לפה אולי. בואו נגיד כמו שפול אמר לפני כן, בואו נגיד שיש איזשהו קרוב משפחה, ואתה מזמין אותו ליל שבת, ויש שני סיבות למה להזמין. אחד, בגלל שזה סתם, זה לילה נוח להם לבקר, וזה טוב לראות המשפחה. או אתה מזמין אותם, בגלל שיש כוונה פה, אולי לקרב אותם. אז אם זה סתם, אין לזמן אחר לראות את החברה, אז אני לא כל כך מוצא את מקום לקהל. אבל אם...
אז מה הרב פיינשטיין
התכוון
לפני
עיוור לראשון? אני ממש לא יודע. אני אומר ממון אפשרך, אני לא רואה איך הוא מביא לפני עיוור פה. אני לא יודע.
אם אתה מביא להם פרסים, בוא ניקח את הדוגמה של הפרסים.
כן.
שאתה למעשה מושך אותם, זה כמו הנזיר או כמו...
אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק כמו הנזיר.
זה לא יצא שלא ראויה לו, כי הוא לא ספר אותם את הקונסרבטיבים. לכן זה יותר נוטה לראשון.
אבל שוב, אתה מאפשר את זה? אתה גורם את זה? מה?
כן.
בזה
שאתה...
הם
יישאו
שבת
לידך? לא, אבל אתה גורם להם, הוא לא מתייחס לזה, הרב פיינשטיין לא מתייחס לשאלת האלטרנטיבה שלהם.
נכון.
אלא הוא אומר...
אני אומר עוד פעם, הרב פיינשטיין, הוא כתב פה תשובה מגמתית ולא הלכתית. זה הסיבה. זה הסיבה שהבאתי את זה. בגלל החוסר של באמת המסע ומתן הלכתי.
האם יש איסור באמת לא... בוא, אם אנחנו מוצאים עכשיו את הפרשנות המטה הלכתית וזה, האם יש איסור להגיע עם אוטו? יש איסור, יש משהו שמקורות שאני יכול... הרב פיינשטיין היה רוצה להביא מקורות, היה יכול להביא מקורות לאיסור נסיעה באוטו.
אז עוד פעם, בואו נחזור למה שאתה אמרת בהתחלה. שאחרי שהרבנים הקונסרבטיביים אמרו שיש מצווה להגיע לבית כנסת עם אוטו, אז רוב הקונסרבטיביים מגיעים לכל מקום אחר עם האוטו.
זה אמרו שלא.
אבל זה עובדה, זה מה שעושים. אז היום שרב קונסרבטיבי... אז היום רב קונסרבטיבי שאומר לבן אדם, תבוא לבית כנסת שלי, אין לי שום ספק בעולם, הוא לא עובר לפני עיוור. הבן אדם נוסע, הסטטיסטיקה אומר שהוא נוסע בשבת, אז עוד פעם תשמע, שיכול להיות שיש רב משה עוד הבנה בלפני עיוור, איך זה עובד, איך זה פועל, והוא היה יכול לענות על כל השאלות שלי, אני מאמין שכן. מצד שני, אני מאמין שכן, שאולי, תשמע, בכל זאת, זה ממש גדול הדור, אומרים עליו, הבנים שלו, בספר שהדפיסו אחרי שהוא נפטר, כתבו ביוגרפיה שלו, כדי לרדת מכל הסיפורי צדיקים שהיו אומרים עליו. רצו באמת להעמיד את הדברים כמו שהם. ויש לו שם ביוגרפיה מאוד מאוד, מאוד מעניינת, בגלל שזה, זה, ככה זה היה. הוא היה בן אדם, הוא היה בן אדם רגיל, הוא בן אדם נחמד. בכל זאת, שם הם אמרו שהוא עבר על טור ושולחן ערך 190 פעמים בחיים שלו. ואיזשהו שלב, הוא הגיע לפעמיים בשנה, כל הטור וכל השולחן ערך. בסדר, אני יכול להגיד לכם... אני יכול להגיד לכם שמה שרב משה ידע, אני לא יודע אחוז קטן ממה שהוא ידע. בלי שום צניעות אני אומר את זה. זה פשוט, אני לא משוגע. ואם יש לי שאלות על רב משה פה, הסיבה שיש לי שאלות בגלל שהוא לא כתב תשובה. אתם מבינים אותי? אילו היה כותב תשובה רגילה להסביר את עצמו, לנמק את עצמו, להביא את המקורות, להסביר למה וככה, אז הייתי מבין את זה. אז עכשיו אני במצב, אני לא מבין מה שהוא אומר, כשהוא אומר לפני עיוור, אז מה אני עושה? אני הולך למקורות, אני בודק לפני עיוור, ואני אגיע למסקנה, אני לא יודע, אני לא מבין. אני לא מבין אותו, ושוב אני אומר, ואילו הוא היה רוצה להתיר, אז בספרות ההלכתי יש מקום להתיר. הייתי מביא את השח הזה, הייתי מביא את הנציב הזה, הייתי מביא את השריד האש הזה, וזהו. שלום על ישראל. אני יכול לבנות קייס פה, ולא מאיזשהו ספרים שלא שמעתי בחיים שלכם. אני הייתי פה מביא כל מיני מקורות, שפשוט היו מכיר. אז בגלל זה, אני חוזר על כל עניין הזה, האמת ההלכתי. יש עוד כמה תשובות, ויש גישה, של רב שלמה זלמן אורבך בזה, שלא הגענו לזה, ויש עוד תשובה של רב שטרנבך, שהיה בדרום אפריקה, שזה מאוד מעניין, בגלל שקהילה שכולם מחללים שבת, אבל אין קונסרבטיבים שם. אז אז בלי נדר בשבוע הבא, נעשה השוואה, איך הם מתמודדים עם השאלות.
הצגת באמצע של את ההשלכה לפה לישראל, אם אתה יכול להגיד למישהו להגיע לחלל.
אז אני אענה לכם, אלה ששואלים אותי השאלה הזו, אם מי ששואל חושב שיש תועלת, הוא בעצמו סובר שהוא עושה מצווה בזה, אז זה כבר לא לפני עיוור. זה לא לפני עיוור מצד הראשון, זה לא לפני עיוור מצד השני. יכול להיות, יכול להיות שכדאי בכל זאת להגיד, לתת להם את האופציה. אתם רוצים להישאר אצלי, יש לי מקום. בגלל שאם אתם את האופציה, אז כבר באמת ירדת בכלל מהבעיה הזה, למרות שאתה יודע שהם לא לוקחים את זה. אבל שוב, אני יכול להגיד את זה, בגלל שאני לא מאמין פה שיש פה, אתה מתכוון לטוב, זה לא לפני עיוור.
זה לא לפני עיוור, אבל השאלה אם זה מסייע לכיוון שלנו. משדל.
נכון. אז פה מקסימום הגענו ללפני עיוור מדרבנן. מקסימום. אז באמת, הרדנו את זה ליכול להיות דין דרבנן. יפה, יפה. לא, לסייע זה לפני עיוור מדרבנן. זה הנקודה. לסייע, לגרום לבן אדם לחטוא, אז זה לפני עיוור. לסייע לבן אדם לחטוא, זה לפני עיוור מדרבנן. אז עכשיו, איך שאתה שואל את השאלה, הרדנו את השאלה לשאלה של אולי איסור מדרבנן, אז פה אנחנו צריכים לדעת אם באמת יש פה או אין פה, אז על זה אני אומר, בלי נדע נמשיך. השמונה זה רב משה שטרנבך, שהוא עדיין חי בהר נוף, הוא ראש העדה החרדית, אין שום דבר ציוני.